טוב, שלום וברכה. יהיה השיעור, זה אני חושב גם יהיה קשור לתוכן השיעור, גם מי שאנחנו מבקשים להזכיר עכשיו, או מה שאנחנו מבקשים יהיה קשור לתוכן. ממש ככה, בשעה זו, זה עדיין תוך כדי, נכון, עוני? ממש עכשיו, באורוגוואי הרחוקה, סיפרתי את זה מקודם לחבר'ה, התרחשת הלוויה של סבא של רוני. לימה בן רפואל, הכהן. יהודי שככה עבר הכל במאה ואחד וחצי. ביאליסטוק, רוסיה, השעה הזאת, ההלוויה באורוגוואי, ואנחנו פה מקדישים את השיעור עילוי לנשמתו הטהורה. אני חושב שתוכן השיעור ותוכן הפרשה קשור גם לסוג העניין הזה. אז זה ככה, רוני הנכד שלו נמצא פה כי הוא לא יכול להספיק לקפוץ לאורוגוואי ל... אז באמת אני חושב שזה מאוד מחובר, הניצוץ היהודי הזה שמדלג על, כמה זה? 18 שעות טיסה? שמדלג על כל העולם, אולי מחובר לדברים שבהם אני רוצה לעסוק. אנחנו בפרשת וירא. הבקבוקים מפריעים או אני? או אנחנו בפרשת וירא. עסקנו לפני ערבית ככה, שלב הראשון, באיזשהו מאמר ככה פנימי, בדברים שמן הסתם בתוך השיעור, מי שהיו ירוויחו, אנחנו מתחילים שיעור בפרשה. אנחנו בפרשת וירא, והפעם אני רוצה לפתוח את הלימוד ולהתמקד בהמשך לא רק בפרשה, אלא גם בהפטרה, ולפתוח בהפטרה. בוא נפתח בהפטרה של השבוע, אחר כך נחזור אל הפרשה. אנחנו הפעם נחרוג, נתחיל בהפטרה, ואחרי זה לא נתחיל ישר בנקודה מסוימת, אלא שתי דקות טיול על הפרשה. אני מנצל את זה שפרשת וירא זה מהפרשות המוכרות, עקדה, סדום, הדברים היותר מוכרים. אז אני רוצה קודם כל לראות את ההפטרה ואחר כך לעבור על הפרשה. ההפטרה בחומשים האלה שיש לכולנו פה זה בעמוד 58 כדי להקל ולזרז. ההפטרה לפי כל המנהגים היא אותה הפטרה. את האשכנזים והספרדים, לא בדקתי אצל התימנים, אני חושב. ההפטרה היא ואישה אחת מנשי בני הנביאים. וההפטרה עוסקת בשני סיפורים ידועים שקשורים לנביא אלישע. הסיפור הראשון הוא שבעת הפסוקים הראשונים של ההפטרה. והסיפור השני הוא מפסוק ח', וכאן יש ויכוח בין האשכנזים לספרדים איפה מסיימים. הסיפור הראשון נזכיר אותו, ואת הסיפור השני נזכיר, ואת הדיון איפה מסיימים נזכיר עכשיו בדקה אחת. הסיפור הראשון הוא הסיפור של אישה אחת מנשי בני הנביאים שצעקה אל אלישע לאמור, עבדך אישי מת. ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את השם, והנושה בא לקחת את שני ילדיי לו לעבדים. אלישע שומע את הטרגדיה הנוראית הזאת, שואל את האישה האחת הזאת, מה יש לך בבית? היא אומרת לו, אין לשפחתך חול בבית, כי אם אסוך שמן. ואז אלישע אומר לה לקחת כלים ריקים מעט כל שכנייך, כי לה אין שום כלי, אין לה כלום. כלים ריקים אל תמעיטי, תיכנסי עם בנייך, תסגרי את הדלת ותצקי מאסוך השמן הזה שמן לתוך הכלים. כל עוד יש כלים יש שמן, נס פח השמן. כשנגמרים הכלים ויעמוד השמן, ואז היא חוזרת אל איש האלוקים והוא אומר לה לכי ומכרי את השמן, וא' שלמי את נשייך, מה שהנושה רצה, ב' את ובנייך תחיי בנותר. לא ניכנס לסיפור, נזכיר, לפי דעת חז"ל, האישה הזו אינה אחרת מאשת עובדיה הנביא. היא אשת עובדיה שהיה ירא את השם, ככה הוא נקרא, והוא כאשר איזבל אשת אחאב, זאת התקופה של אלישע, איזבל המרשעת בת את בעל מלך צידונים, שלא מאפשרים לנביאים להינבא, והם מפתחים את כל ענף נביאי השקר הידוע, אליהו בהר הכרמל, ואחרי זה זה ממשיך. עובדיה מחביא את הנביאים, מלמד 300 נביאים באסתר, מחלקל אותם. לצורך זה הוא משחד את המלך, את אחאב, שיאפשר שזה יתרחש. עובדיה איש עשיר מאוד, הוא האיש אשר על בית המלך. לימים הוא מת, וכשלמלך אין את ההחזר של החובות שהוא מצפה לקבל, הוא בא לקחת את הכל בהוצאה לפועל, וכשאין מספיק רכוש אז הוא בא לקחת את הילדים. האישה צועקת, אל מי תצעק? מול שחיתות כזאת. אז היא צועקת אל אלישע. אלישע עושה את הנס שסיפרנו עליו מקודם, זה עד כאן סיפור א'. סיפור ב' הוא מפסוק ח', ויהי היום, נראה בפנים, בלי להיכנס לעומק, רק מלמעלה, ויעבור אלישע אל שונם, ושם אישה גדולה. המשותף הוא שזה שני סיפורים על שתי נשים. שם אישה גדולה ותחזק בו לאכול לחם. סיפור ידוע, היא עושה לו עליית קיר קטנה, כל פעם מדי עוברו שמה הוא שם, ואז בשלב מסוים הוא שואל מה לעשות, והוא מתפלל ויש לה ילד. היא אישה שלא היה לה ילד אף פעם, אלא שהילד הזה פתאום מת. היא לוקחת אותו רחוב עליה, רצה על החמור אל הנביא, ועלה שואל אותה לאן את ממהרת, לא חודש ולא שבת, ותאמר לו שלום. זה המקום שבו הספרדים מפסיקים בשיא המתח, להתראות, שלום, ההמשך. ותחבוש האתון, ותאמר אל נערה נהג ולך, אל תעצור לי לרכוב, כי אם אמרתי לך היא מגיעה אל הנביא. הנביא מחיה את הילד, וזה הסיפור השני. ההקשר לפרשה, לפחות של הסיפור השני, מאוד מובן. החייאת הילד, עקדת יצחק. ככה נוהגים בדרך כלל תמיד לקשר. פעם עסקנו בהפטרה ושאלנו שאלה יסודית מאוד, ומה עם הסיפור הראשון? אם כל מה שרוצים לעסוק זה בסיפור העקדה, החייאת הילד, זה באמת תופס את ההפטרה. ובכלל, דווקא בהפטרה הזאת פתאום נעצר, לפי מנהג הספרדים בכלל לא מספרים על החייאת הילד. החלק הזה חסר, כלומר העיקר חסר מן הספר. ואז, זה מבחוץ, אז רק את החלונים אפשר להיות. ואז, אחרי סיפור החייאת הילד, נשים אותו רגע בצד, איך הסיפור הראשון קשור? מה עושה הסיפור הראשון? ד. דיברנו על זה פעם בשיעור, עבר זמן, וניסיתי לטעון שיש כאן שני סיפורים על שני חלקים של הפרשה. הסיפור השני עוסק בחלק האחרון של הפרשה, בעקידה, והסיפור הראשון עוסק בחלק הראשון של הפרשה, בסדום. הוא בא לתאר איך יכולה חלילה להיראות סדום גם בממלכת ישראל. לאן אפשר להגיע שהמלך בא לקחת את הילדים שלו בהוצאה לפועל, את הילדים שלה, ואין לה למי לצעוק? לאן תלך? המשקה הסוציאלית זה תפפי של המלך. הכל רקוב. ואז היא הולכת אל אלישע, ואלישע מגלה לה תגליות גדולות. הוא אומר לה ללכת אל השכנים, גלעד, ולגלות שגם אם במערכת זה כך, ייתנו לה את הכלים הריקים. הוא מגלה לה שיש לה כוח, שיש אסוך שמן אז אפשר להחיות אותו. אולי, זו נקודה ככה, במכלול. אבל עדיין נדמה לי שצריך הרבה יותר וצריך להבין איך הפטרה שלא בחרה לעסוק בנקודה אחת, אלא בשני סיפורים על אלישע, היא זו שנבחרה להיות ההפטרה של כל פרשת וירא. אז אני רוצה ברשותכם לנצל את זה שאנחנו בפרשה מוכרת, לחזור לתחילת הפרשה, פרק י"ח, פסוק א', ולעבור לשנייה אחת על הנושאים של הפרשה. הנושאים של הפרשה. אני חושב שההפטרה הזו היא דוגמה קלאסית לאיך הפטרה באה לבטא בעצם בשני עניינים את כל הפרשה, אבל לאט לאט. פרק י"ח, עמוד 43, בחומשים שלפנינו, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
אמן.
תחילת הפרשה בהתגלות הקדוש ברוך הוא אל אברהם אבינו. שלושה אנשים ניצבים עליו, האחד בא לבשר על הבשורה הגדולה של שרה, האחד להפוך את סדום, האחד לרפות את אברהם, ואחרי הבשורה כעת חיה, זה עד פסוק תתוו, קמים משם האנשים, משקיפים על פני סדום, והשם מדבר עם אברהם. השם מספר לאברהם על כל מה שהוא הולך לעשות בסדום. אני את הכל מהיר מאוד, ואברהם דן איתו 50, 45, 40, 30, 20, 10, זה נגמר בסוף פרק י"ח בעמוד 46, וילך השם כאשר קילה לדבר אל אברהם, ואברהם שב למקומו. באמת פרשה פילית, הקדוש ברוך הוא בא לבקר את אברהם. אחר כך, אם הוא כבר נמצא אצל אברהם, אז הוא בא לקבל ממנו גם... וכשהוא מסיים את השיחה, וילך השם, כאשר קילה לדבר אל אברהם, אני לא מכיר פסוק כזה, וילך השם, לא וילך משה, ואברהם שב למקומו. טוב, מדרגה, מדרגה כזאת מעניינת, וירא אליו השם, שכינה באה לבקר את החולה. המלאכים ממשיכים לסדום, פרק י"ט כולו עוסק בסיפור סדום וההפיכה. ויבואו שני המלאכים סדומה בערב, כולנו מכירים את הסיפור. בתוך הסיפור, שתי בנות לוט, הן נקראות כאן שתי בנותיך הנמצאות, שלועות בנות. הוא ניצל, הוא לא חוזר אל אברהם, הוא מגיע לצוער. נכון? השם ימטיר על סדום ועל עמורה. הסיפור נגמר בזה שבנותיו במערה מביאות ממנו את מואב ואת עמון. נכון? הם אבי עמון ואבי מואב עד היום הזה. זה סוף פרק י"ט. בכף. סיפור ככה ביניים, שמספר על אברהם שהולך עוד פעם בדומה למה שהיה בפרשת לך לך עם שרה, הפעם לא למצרים אלא לגרר, הפעם לא לפרעה אלא לאבי מלך. שוב אותו סיפור, אבי מלך לוקח את שרה, נכון? הקדוש ברוך הוא נגלה אל אבי מלך, אותו סיפור, אבל תפאורה לגמרי לגמרי הפוכה. אם פרעה, אתה הנה אשתך, כך ולך, נכון? ושטופי זימה, פה זה כגמרי הפוך, הנה ארצי לפניך, בטוב בעיניך, שב. ואברהם נשאר בארץ פלישתים, ויגור בארץ פלישתים עם אבימלך ימים רבים. ומערכת היחסים בין אברהם לאבימלך רק הולכת ומתהדקת, עד שהיא מגיעה בפרק כ"א להסכם עם שבע כבשות. פרקים כ"א, כ"ב הם שני פרקים שאנחנו מכירים וזוכרים היטב מראש השנה. הסתיים הסיפור עם אברהם ואבימלך, ומגיעים בסוף הסיפור בפרק כ"א, פסוק א', למימוש הבשורה על הולדת יצחק. עמוד 53, והשם פקד את שרה כאשר אמר, שם הבן הנולד יצחק, משתה גדול גירוש ישמעאל, ואחר כך הסיפור עם אבימלך וההסכם, בפרק כ"ב הוא סיפור העקידה. בין פרק כ"ב לפרק כ"א, שוב אברהם קורא שם בשם השם אל עולם, איפה? בבאר שבע, קורא בשם השם אל עולם. הוא מגיע לעקידה עם שני הנערים שאיתו, הם ממתינים למטה, למעלה כל סיפור העקידה. וסיפור העקידה והפרשה מסתיימת בסוף, מסתיימת בסוף בידיעה שרבקה נולדת, נכון? בתואל ילדה גם היא מלכה בנים לנחור אחיך, ובתואל ילד את רבקה, ובזה מסתיימת הפרשה שלנו בוירא. ומשום מה בחרה הפרשה, בחרו חז"ל את ההפטרה לפרשה, שני הסיפורים האלה מאלישע הנביא, שהם מחייבים הרבה הבנה. אני רוצה ברשותכם להתחיל את הכל בלימוד הפסוק הראשון של הפרשה. אחרי כל ההקדמה הזאת, שתבינו בהמשך למה היא כל כך חשובה, הפסוק הראשון של הפרשה. ובפסוק הזה לגעת במילה אחת או בנושא אחד שלדעתי לא מדברים בו. וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. רש"י אומר מיד, וירא אליו השם לבקר את החולה. מה הביא את רש"י להגיד דבר שנראה לנו דרשני לגמרי? רש"י בא ליישב פשוטו של מקרא. התשובה לשאלה הזו היא פשוטה מאוד. יש לנו הרבה יותר מפעם אחת במקרא וירא השם אל, או וירא אליו השם. אבל אין לנו אפילו לא פעם אחת במקרא וירא אליו השם, שהשם בא ונראה אל אדם ולא אומר לו כלום. זה פעם יחידאית שיש. אין עוד דבר כזה. אצל אברהם עצמו הקדוש ברוך הוא מתגלה ואומר לו, לזרעך נתתי, ואומר לו מילים, אומר לו נבואה. אבל וירא אליו השם, בלי להגיד כלום, סתם. אומר רש"י, כיוון שאני לא באתי אלא ליישב פשוטו של מקרא. וכבר סיכמנו שפשוטו של מקרא זה לפשוט את המקרא ולהבין אותו, אז תסתכלו בכל המקרא ולא תמצאו תופעה כזו, זה בלתי ניתן להבנה. זה זועק. לכן אומר רש"י, בבקשה, אז בואו נסתכל כדרכנו כמה פסוקים אחורה וכמה פסוקים קדימה. וכך לוקח אותנו רש"י, ומגן הילדים אנחנו זוכרים את הסיפור שהוא בכלל לא דרשה. רש"י רואה אותו כפשט. אברהם ביום השלישי למילתו היה, והוא עכשיו מיד אחרי המילה, ואיך רשי יודע את זה? כי זה מה שנאמר בפסוקים הקודמים, בסוף פרשת לך לך, ואברהם בן 99 שנה בהימולו בשר אורלתו, נכון? ועכשיו נראה אליו השם, ונכון, הוא באמת לא בא כדי להגיד לו כלום, הוא בא לבקר את החולה. האמת היא, הוא בא לא דרך עצמו, אלא בא דרך אותם שלושה אנשים. בהמשך התברר שהוא גם בא בכלל כדי שאברהם יתפלל על סדום. אבל זה מתחיל בסיפור על שלושה אנשים. עד כדי כך, שכשמגיעים לפסוק ג', בוא נראה את פסוק ג', וישא עיניו וירא והנה שלושה אנשים, זה פסוק ב', ואז פסוק ג', ויאמר, רואים את פסוק ג', ויאמר אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. שואלים מיד המפרשים, ורש"י מביא את שני הפירושים מיד, וזה אגב דיון להלכה, הפרשנות פה עכשיו, זה דיון הלכתי חשוב מאוד, עם הכרעה בהלכה, מעניינת. אל מי פונה אברהם? ויאמר א' ד' נ' י', זה שם השם אצלנו. הוא לא אומר השם י' כו' כ', הוא אומר א' ד' נ' י', זה שם השם, גם כן. אז מה הוא אומר לו? אל נא תעבור מעל עבדיך. רש"י אומר שיש כאן שתי אפשרויות, או שהוא פונה אליהם, ואליהם פירושו האדונים הנכבדים שבאו אליי, שזה ברבים, א' ד' נ' י', אנחנו משתמשים בזה בדרך כלל בקודש. אבל זה בלשון חול, והוא אומר להם, רבותיי, אז למה הוא אומר בלשון יחיד, אל נא תעבור? אז רש"י אומר, הוא פונה לגדול שבהם, אל נא תעבור, אבל הוא עוצר את כולם ואומר, רבותיי, אל תעברו, אני רוצה לתת לכם. ולפי הפירוש הזה, המילה הזו היא חול. אבל לפי הפירוש השני שרש"י מביא, והוא לא אומר מדרש אגדה, הוא אומר שזה שני פירושים בפשט. הוא פונה אל הקדוש ברוך הוא. וזה פירוש המילה א' ד' נ' י'. ולכן גם אין שאלה למה הוא פונה בלשון יחיד, אל נא תעבור. והוא אומר לקדוש ברוך הוא, לא נעים להגיד, please wait. זה באמת מאוד מאוד יפה שבאת לבקר אותי. אבל הגיעו בדיוק שלושה חבר'ה פה, וגדולה הכנסת אורחים מקבלת פני שכינה, ולכן אין לי אלא לקום ולרוץ לקראתם. רש"י אומר וירוץ לקראתם, זה היה לפני ויאמר לפי זה, אבל ויאמר בא לתאר מה היו המחשבות שלו כשהוא רץ לקראתם. השנייה שהוא רץ לקראתם הוא חשב אל נא תעבור מעל עבדיך, ואז הוא רץ לקראתם, זה מופיע לפני, אבל התיאור מתאר את המחשבות אחרי. ולפי זה אגב אומר רש"י, פירוש המילה לשון קודש, שזה הבדל גדול בהלכה, סופר סתם צריך להתייחס את זה כאל שם קודש או לא. הרמב״ם פוסק שא' ד' נ' י' בפסוק ג' בפרק י' ח' זה קודש, וכך הוא חייב להתייחס, אחרת הכל פסול. שם קודש, כלומר שבפשט הם מבינים שהקדוש ברוך הוא בא אל אברהם, אברהם אומר לו אל נא תעבור, בסדר? עוסק בקבלת האורחים, בהמשך של הדברים ידוע. מה שכן כדאי להזכיר בו זה שמה שמוזכר בשלב הראשון הוא ששרה הולכת ללדת את יצחק, ופה סוגריים, מאוד מעניין, זה לא פעם ראשונה שזה נאמר, זה אמור להיות בכלל לא מפתיע, כי בפרשת לך לך, לפני שאברהם הולך למול את עצמו, אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי, כי שרה שמה, זה בעמוד 41 בפסוק ט"ו בפרק י"ז, וברכתי אותה וגם נתתי ממנה לך בן. זה לא אמור להפתיע. אבל בכל זאת, שרה, ונאמר מפורש מה יהיה הבן הזה, את בריתי אקים את יצחק, נכון לישמעאל שמעתיך, שמעתיך, אבל בריתי תהיה רק עם יצחק, אשר תלד לך שרה למועד הזה. ועכשיו הדבר מופיע דרך אותם שלושה הדומים לערביים, וזה באמת מפליא מאוד, ודרכה מגיעה אותה בשורה שאכן הולך להגיע יצחק. אתם יודעים מה שקשה לי? קשה לי רק דבר אחד. זה נשמעת שאלה שאולי לא חושבים עליה. על מה הרש"י בונה את הכל? על זה שזה סמוך לפרשה הקודמת, נכון? מה נאמר בסוף הפרשה הקודמת? שאברהם מעל את עצמו, לא נכון? נאמר שהוא מעל את עצמו, אבל בואו נסתכל מה נאמר בסוף הפרשה הקודמת. נאמר שם כך: ברית המילה זה הסימן היהודי שלנו והכל, אבל הפרשה הקודמת מסתיימת בדבר שהוא מאוד כללי. לא רק אברהם נימול, הפרשה מסתיימת בזה שבעצם היום הזה נימול אברהם וישמעאל בנו וכל אנשי ביתו, יליד בית ומקנת כסף מעת בן איכר, נימולו איתו. עכשיו יש לי שאלה, לבקר חולים זה חשוב, נכון? אז למה באים לבקר רק את אברהם? כולם חולים, כולם עברו ברית מילה, מה זה הפרוטקציה הזאת? כולם עברו עכשיו ברית מילה, ועכשיו בברית המילה שכולם עברו, והפרשה הסתיימה בלשון רבים, שימו לב לנקודה הזו, זו נקודה מאוד משמעותית. וכל אנשי ביתו, יליד בית ומקנת כסף מעת בן איכר, נימולו איתו, וירא אליו השם. מי שלא שם לב לשני הפסוקים האלה ביחד מפספס, ואני מודה שאני לא שמתי לב. וירא אליו ולא אליהם, לא לישמעאל ולא ליליד הבית ולא למקנת הכסף. והיו שם אנשים אדירים, כל בית אברהם, כל הנפש אשר עשו בחרם. מי זה יליד בית ומקנת כספו? זה אנשים מדהימים, אליהם לא נראה השם עכשיו, הוא נראה אל אברהם. והוא בא אל אברהם ומגלה לו עכשיו שבריתו שתוקם עם יצחק, עכשיו תודיע את הבשורה לשרה, איה שרה אשתך, הנה באוהל. והם מודיעים לה שיופיע בעולם דבר כזה שממשיך את אברהם לגמרי. מרגע זה ואילך עוסקת הפרשה שלנו בנקודה אחת שאני מודה שלא נתתי דעתי עליה אף פעם מספיק. הנקודה הזו חורזת ועוברת את כל הפרשה. אברהם הוא אב המון גויים, כך הוא נקרא בסוף פרשת לך לך. וכאב המון גויים אברהם עוסק בפרשה הזו יותר מכל פרשה אחרת בתורה אי מישהו, באיך מצליחים לקרוא בשם השם לכל העולם ולכל הגויים. אברהם עוסק בגויים לסוגיהם. קודם כל השם נראה אליו איפה? מההתחלה, באילוני ממרא. שואל רש"י, ממרא זה, ממרא זה כל כך מכובד שחשוב לי לדעת איפה השם נראה אליו? בכמה נבואות שהקדוש ברוך הוא מתנבא אל אלישע או אל אליהו או אל יחזקאל או אל ירמיהו או אל הושע כתוב איפה, אם זה היה בתל אביב או בבית קפה, מה זה משנה איפה זה היה? מה הייחוס? רש"י פותח במשפט שאני לא נכנס אליו, הוא מעניין מאוד. ממרא זה איתו נמלך אברהם בעניין ברית המילה, יש לו ייחוס מיוחד. הפרשה מתחילה בגוי ששם זוכה אברהם לגילוי שכינה. ממרא לא זוכה, אברהם זוכה. ואז משקיפים משם האנשים סדומה, ואברהם אבינו מתגלה פתאום בשיא של המושג אב המון גויים. הוא לא פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, אולי חלילה לך השופט כל הארץ לא יעשה משפט? חליל עליך. אבל מה הייחוס של אברהם שבזכותו מחליט הקדוש ברוך הוא להתייעץ איתו או לשמוע ממנו או לקבל ממנו את התפילה? נו, בוא נסתכל פסוק י' ז' בפרק ופרק י' ח' פסוק אחרון בעמוד 44. ויקומו משם האנשים וישקיפו על פני סדום. רש"י אומר וישקיפו, התוכנית כבר גמורה, השקפה לרעה. והשם אמר, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה? ואברהם היה יהיה לגוי גדול ועצום ונברחו בו כל גויי הארץ. למה? כי דעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט למען אביא על אברהם את אשר דיבר עליו. אברהם יתברכו בו כל גויי הארץ, אבל מה הייחוס שלו? הוא ובניו. ידעתיו למען אשר יצווה את בניו. הסיפור הראשון זה הברית עם יצחק. ואז כל השיחה הנוראית הזאת של אברהם עם הקדוש ברוך הוא על חליל עליך עד 40 ו-40 וכולי, וילך השם כאשר גילה. מגיעים המלאכים לסדום, הסיפור בסדום ידוע, ואז מחליט הקדוש ברוך הוא להציל את לוט. למה? פסוק כ"ט בפרק י"ט, עמוד 50 בפסוק הראשון למעלה. עמוד 50. אולי פסוק כ"ז, עמוד 49, שני פסוקים מלמטה. השם ימטיר על סדום ועל עמורה, יהפוך את הערים האל, הכל גופרית ומלח. אשת לוט הפכה לנציב מלח, ואז בא פסוק כ"ז. וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני השם. וישקף על פני סדום ועמורה ועל כל פני ארץ הכיכר. וירא והנה עלה קיטור הארץ כקיטור הכבשן. ויהי בשחת אלוהים את ערי הכיכר ויזכור אלוהים את אברהם. וישלח את לוט מתוך ההפיכה. כלומר שילוח לוט מההפיכה הוא מפני ש... אלוקים זוכר את אברהם. רש"י דן כאן מה הוא זוכר ללוט בתור זכות עם אברהם. רש"י עונה מה שהוא עונה. לוט עולה מצוהר, יושב בהר, שתי בנותיו אמו. והפרט הזה חשוב מאוד. המלאכים השקיפו על פני סדום ואברהם השקיף על פני סדום. שמתם לב, פעמיים יש שם השקפה בפרק. בתחילת הפרק וישקיפו המלאכים על פני סדום, והשם אמר אל אברהם. ובסוף הפרק וישקף על פני סדום של אברהם. מה יוצא מההשקפה של המלאכים על פני סדום? הפיכת סדום. ומה יוצא מההשקפה של אברהם על פני סדום? משיח. משיח. משיח בן דוד יוצא מההשקפה של אברהם. לוט מגיע אל המערה, מהמערה יוצא מואב, ממואב יוצא את רות, ומרות יוצא משיח בן דוד. שתי השקפות, המלאכים משקפים ואברהם משקיף. וכדאי לשים לב טוב למלאכים האלה, כי לא גמרנו איתם בפרשה, הם רק התחילו. המלאכים מול אברהם. וירא אליו השם. כל הפרשה שלנו היא וירא אליו השם. משם הוא נוסע לארץ הנגב ושם הוא פוגש את אבימלך. פרק כף בעמוד 51 מתחיל במילים וישא משם אברהם. יש דיון מאיפה זה משם, מה זה חשוב בכלל, מאיפה הוא נסע, מה זה משנה הפרט הזה? ורש"י אומר הוא נסע מהדיבורים על סדום. סדום וגרר הם שתי האנטיתזות בעולם. אתם יודעים מה זו גרר? גרר זו ממלכה שבה אברהם בוחר לגור יותר מאשר בחברון. גרר זו ממלכה שהמלך שלה לא כמו פרעה. אומר לאברהם הנה ארצי לפניך בטוב בעיניך שב. גרן זו ממלכה שאברהם עושה איתה חוזה. גרן זו הממלכה המוסרית שבה אברהם אבינו קורא בשם השם אל עולם. ויתה אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם השם אל עולם. גרר היא הממלכה שאליה חוזר אברהם אחרי עקדת יצחק. זה המקום המרכזי שלו. הוא נוסע לעקדת יצחק לירושלים ולא חוזר לחברון, הוא חוזר לבאר שבע. ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע וישב אברהם בבאר שבע. אחרי זה מת השרה בחברון והוא מגיע לחברון. גרר היא האנטיתזה של סדום. אברהם אבינו שקורא בשם השם אל עולם, קורא בשם השם אל עולם גם בגרר, ומצליח להוציא מסדום את נקודת הגאולה שיש בתוך השפלות הכי גדולה בעולם. ואז מגיעים לעקדה. והעקדה היא מאוד מאוד חשובה כאן, כי לעקדה הזאת הולכים לא רק אברהם ויצחק. אנחנו עוסקים בעקדה תמיד באברהם ויצחק, העוקד והנעקד והמזבח, וילכו שניהם יחדיו, אבל כמו בברית עשינו את אותו פספוס, כנראה בכוונה. לעקדה הולכים שני נערים יחד עם אברהם ויצחק. שני הנערים האלה על פי רש"י זה אליעזר וישמעאל. הנערים האלה מופיעים בתחילת הסיפור, הם הולכים ביחד עם אברהם ויצחק, ממתינים עם החמור. אברהם ויצחק עולים שם להר, ואז כשאברהם חוזר, הוא חוזר אל מי? אל הנערים. ויקומו וילכו יחדיו לאן? לבאר שבע. ומה הוא עושה בבאר שבע? קורא בשם השם אל עולם. ויתה אשל בבאר שבע. הוא לא חוזר לשם עם יצחק, תסתכלו בפרשת העקדה. הוא לא חוזר עם יצחק, וישוב אברהם אל נעריו. יצחק לא שב אל נעריו. יצחק ממשיך לאן שהוא ממשיך. את יצחק נפגוש בפרשת חיי שרה עם ישמעאל ועם הגר. נפגוש אותו כאשר אליעזר יבוא עם רבקה. שם בבאר לחי רועי ישב יצחק, משם על פי רש"י הוא יביא את הגר שנקראת כתורה חזרה אל אברהם, משם הוא יביא את ישמעאל שיעשה תשובה. אברהם שב אל הנערים, יצחק שב בצד השני לנערים, אבל כל סיפור העקדה בא להגיד דבר אחד: אני הולך עם הנערים, אני חוזר עם הנערים, אבל אתם לא קשורים לעקדה. אין לכם שום קשר לעקדה עצמה. העקדה היא העוקד והנעקד והמזבח. זאת פרשה שעוסקת מצד אחד בתפקיד של אברהם כאב המון גויים, יותר מכל פרשה אחרת בתורה, בקריאה בשם השם אל עולם מצד אחד אל הצד הכי הפוך שיש, היכולת להוציא את שם השם מבאר שבע וגרר וסדום החריבה, ומצד שני זו הפרשה שמגלה שלא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק, ושאם יש רגע אחד שבו לשנייה אחת נדמה לנו שיש בלבול, אז הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, לא יירש בין האמה הזו עם בני עם יצחק. ועכשיו מגיעה הנקודה. יותר מפעם אמרנו ששם של פרשה, שם שנקבע במנהגם של ישראל, שם של פרשה הוא לא במקרה, הוא לא סתם כי זה המילה הראשונה. יש פרשות שנקראות על שם שהוא בכלל לא המילה הראשונה. שם של פרשה, נוח, זה לא נקרא תולדות, זה נקרא נוח. תולדות נקרא תולדות. זה שם של פרשה. השלה אומר שיש לזה הרבה משמעות. בכל הפרשות בבראשית, אנחנו רואים את זה בפועל. ממש, בראשית. יש שם יותר מתאים לפרשת בראשית מבראשית. נוח, על כל המבול ועל כל הנחת והנרח הניחוח, דיברנו על נוח. לך לך! חיי שרה! תולדות! כשרוצים לתאר את השנים שבהם יעקב לא נמצא בארץ ויצא, כשרוצים לתאר את המהלך של השליחות וישלח, כשרוצים לתאר את הניסיון של הישיבה חזרה בארץ וישב, כשרוצים לתאר את יוסף והאחים, מה יותר מתאים מויגש, גשונה אליי, ויחי, מה זה ויירה? מה זה ויירה? 50,000 פעם מופיע ויירה, השם אל זה, מה ויירה? אתם יודעים מה זה ויירה? ויירה זה ויירה אליו השם. ויירה זה להגיד שיש גילוי שכינה שברית המילה שנעשתה לכל בן נחר ולכל יליד בית ולכל מקנת כסף ולישמעאל היא לא ברית המילה שנעשתה אצל אברהם. המציאות של אברהם אחרי ברית המילה היא מציאות שונה מכולם. השכינה מגיעה אליו ומתגלה דרכו, ויש לאברהם ולזרעו, ליצחק שהולך להופיע מפה, תפקיד אחר מיוחד של גילוי שכינה דרכם. פרשה באה לגלות יסוד אדיר, היא באה לגלות שיש ניצוץ אינסופי, יש את נקודת היהדות שבאה לידי ביטוי עכשיו באברהם ויצחק, שעליה יהיה הוויכוח של אברהם ושרה. הפרשה שמתארת יותר מכל פרשה את התפקיד של ישראל כלפי העולם היא הפרשה שמבררת שלא יירש בין האמה הזאת עם בני עם יצחק, ושהתפקיד של יצחק בעולם והתפקיד של אברהם בעולם בא לידי ביטוי בנקודה מסוימת שיש רק בהם, ורק בהם ורק בזרעם. לישמעאל שמעתיך, שמעתיך לישמעאל, וברכתי והפריתי והרבה והרבה ועוד כל מיני דברים. 12 נשיאים יוליד, רש"י אומר ביטוי משונה בסוף פרשת לך לך, 12 נשיאים יוליד, רש"י אומר נשיאים, ראיתם את רש"י? כמו עננים שחולפים. נשיאים ורוח וגשם עין. מה רש"י רוצה? מה אכפת לך להגיד נשיאים פרזידנט? מה אכפת לך? לא אכפת לי, גם פרזידנט זה חולף. אני אף לא אמרתי שזה לא פרזידנט. נשיאים זה פרזידנט. פרזידנט, עננים, עננים, פרזידנט, אותו דבר. 12 נשיאים יוליד. אבל את בריתי, את האין סוף, אקים את יצחק. אתה מרכבה לאלוקות. כשאברהם מסיים את השיחה עם הקודש ברוך הוא, וילך השם כאשר קילה לדבר אל אברהם, ואברהם שב למקומו. כתוב באריזה על דבר שנראה ככה בהתחלה פנימי, והוא פנימי, הוא קבלי, הוא עמוק, אבל אני חושב שהוא בנוי על הפשט של הפשט, והוא בא להסביר את שיא הפשט של הפסוק הראשון. וירא אליו השם. חז"ל לומדים מפה, זה שולחן ערוך, את מצוות ביקור חולים. שולחן ערוך מביא את המקור מפה, שהקודש ברוך הוא בא לבקר את החולה. וחז"ל אומרים שמכאן לומדים ששכינה למעלה ממרשותיו של חולה. מובא בארי הקדוש, מה זה הביקור חולים שהקודש ברוך הוא ביקר את אברהם? זו סוגיה אדירה. חולה, כך כתוב שם, בגימטריה זה 49. חולה זה ממתת. חולי זה חיסרון. אדם חולה הוא אדם חסר. על הפסוק ותחסרהו מעט מאלוקים, שמופיע בתהילים, ותחסרהו מעט מאלוקים. אדם שמצד אחד דומה להבל ומצד שני הוא כל כך גבוה, ותחסרהו מעט מאלוקים. אומרים חז"ל את הביטוי מה זה ותחסרהו מעט מאלוקים, אומרים חז"ל, 50 שערי בינה נבראו בעולם. על משה רבינו הם דורשים שהיה חסר אחד. כלומר, היה חסר רק מעט מאלוקים. גמרא מפורשת במסכת ראש השנה. ממתת שערים מהווים את מה שהאדם יכול להגיע אליו בבריאה. 7 כפול 7. שער 50 זה כבר משהו שהאדם לא יכול להגיע אליו. את זה בא הקדוש ברוך הוא, כך מוסבר בארי הקדוש, ומבקר את החולה. אברהם אבינו חולה. אתם יודעים מה זה החולה של אברהם אבינו? החולה של אברהם אבינו זה אברהם אבינו הגיע לשלימות של השלימות שניתן להגיע אליה עכשיו אחרי ברית המילה, התהלך לפניי ויהיה תמים. ומה חסר לו? מה ההשתוקקות שלו? ההשתוקקות שלו היא לשער 50. וכשהקדוש ברוך הוא בא לבקר את החולה, הפירוש אומר הארי הקדוש, זה שהקדוש ברוך הוא בא לתת לו שהוא יהיה מרכבה לאלוקות. שאין לו בכלל שום דבר משלו, יש בו ניצוץ אלוקי אינסופי שאותו הוא מעביר ליצחק. את זה לא העביר הקדוש ברוך הוא לאף אחד מאלה שנימולו איתו. את זה הוא העביר לו. וירא אליו השם. הוא נמצא בתוך המציאות של באלוני ממרא, הוא יושב בתוך המציאות העולמית. בעלי ברית אברהם, אשכול הנר וממרא. הוא משפיע על השמיים בפעולה עם סדום, והוא משפיע על גרר ואבימלך וקורא בשם השם אל עולם בכל העולם. אבל את הכוח הזה של הנשמה האינסופית, של הנשמה היהודית הפנימית, של האינסוף, את הכוח הזה נותן הקדוש ברוך הוא לאברהם וליצחק ולזרעו של יצחק, שיבוא דרך יצחק, בקי ביצחק יקרא לך זרע, לאברהם, יצחק ויעקב. והנקודה הזו היא נקודת הנקודות של הפרשה. בהפטרה מסופרים שני סיפורים. הסיפור הראשון של ההפטרה מספר על אישה אחת מנשי בני הנביאים שצעקה אל אלישע לאמור, עבדך אישי מת. ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את השם. והנושה בא לקחת את שני ילדיי לא לעבדים. אלישע שואל אותה, מה יש לך בבית? מה לעשות לך? היא אומרת לו שתי תשובות שנראות סותרות. היא אומרת לו, אין לשפחתך הכל בבית. אבל אחרי זה היא אומרת, בעצם יש אסוך שמן. היא אומרת, אין לשפחתך הכל, כי אם אסוך שמן. היא ספרות הסוד, האישה האחת הזאת מנשי בני הנביאים איננה אלא הנשמה שזועקת אלי שר. היא זועקת ומבקשת, שבעת עניים אתה תשמע. זו הנשמה שצועקת אלי שר. אתם יודעים מה זה וישה השם אל הבל ואל מנחתו ואל קין ואל מנחתו לא שעה? חשבתם פעם על השם המופלא הזה אלי שר? יש הרבה שמות, אלי אב ואלי שמע ואליהו ואלי אל, יש הרבה שמות עם אלי, אלי עזר, אלי שר. בעברית זה רק משמעות אחת, אלי שר, שאל לי תפילתי, שמע את הזעקה, שמע את השוואה. ובתורת הסוד אישה אחת מנשי בני הנביאים זה האשת חיל, זו הנשמה. זו האישה יראת השם מנשי בני הנביאים, אחת מאוחדת בשם השם, והיא זועקת אל אישה. הנושה, אתם יודעים מה זה נושה? נושה זה מלשון שכחה, נשייה. הנושה, המציאות, הנפש הבהמית, הנושה, בא לקחת את שני ילדיי לא לעבדים. ילדיי, שני ילדיי, זה לקחת את האהבה ואת היראה, צועקת הנשמה בכל מר, זועקת הנשמה, הנושה, זה שבא להשכיח את החיבור של הנשמה לאלוקות, בא לקחת את שני ילדיי, את האהבה והיראה לאלוקים, למקומות שלו. והאהבה והיראה הולכים אל כל המקומות האחרים, לאהבות זרות, לתאוות זרות. ואלישה שואלת האישה, מה יש לך בבית? מה עוד נשאר? והיא אומרת לו, כלום! נגמר, הכל נגמר! אין שום דבר! סדום! ואז אלישה אומר לה, אין מציאות כזאת בזרע אברהם, יצחק ויעקב. עוד פעם תעני לשאלה מה יש לך בבית. היא אומרת לו, נשאר רק אסוך שמן. שמן בכל הספרות הפנימית זה הנשמה עצמה, זה השמן. אסוך שמן זה אותו פח של שמן שמונח בחותמו של כהן גדול. אסוך שמן זה שמן כמו במוסך, אסוך שמן, סגור, שממנו אפשר לסוך, אבל אין כלים. כל הכלים כבר נגועים, כל הכלים כבר נגמרו, כל הכלים הלכו עם הנושה. הנושה בא לקחת את שני ילדיי, את האהבה והיראה, את כל החשק ואת כל היראה, את כל הערכים, את הכל הוא לקח, לא נשארו כלים. והנושה בא לקחת את שני ילדיי. אז מה יש לך? יש לי אסוך שמן. ואז אומר אלישה, קחי את אסוך השמן הזה וקחי כלים ריקים, לא ממך, כבר אין לך. קחי כלים ריקים מעט כל שכינייך, קחי כלים ריקים ואל תמעיטי בכלים ריקים. בעומק הפירוש הוא, אל תמעיטי, תמשיכי לזעוק, המצב הוא באמת קשה, המצב הוא באמת רחוק, הריחוק הוא כל כך גדול, אל תמעיטי בריחוק הזה, תתארי אותו אמיתי, אל תבלפי. אל תמעיטי בכוח הריקות הזאת שבכלים הריקים. אבל אז תגלי שדווקא כשתגיעי להבנה שהכל ריק וכאילו נגמר, אז תגלי שאסוך השמן שלך הוא אינסופי. אז תגלי שאסוך השמן שלך הוא לא רק אינסופי, אלא הוא יגרום לאור שלא היה לפני כן. נכרי את השמן ושלמי את נשייך. אבל לא רק שלמי את נשייך ואז דונות יהפכו לשגגות, אלא ואת ובנייך הילדים האלה שתיארת, שהלכו כבר למקומות הכי אחרים, הכי מושפלים, הכי נמוכים, ואת ובנייך תחיי בנותר. בעומק ההסבר בתורת הסוד לזה, ואת ובנייך תחיי בנותר, דווקא מהיתרון אור הבא מתוך החושך הכי גדול הזה, מזה את ובנייך תחיי. הפרשה באה לגלות שמתוך המציאות הכי חשוכה בעולם, מכוח הסוך השמן הזה של אברהם שעובר דרך יצחק, גם מהמערה של בסדום יצא משיח. אבל אל תבלפי, תבררי אם יש 40, אם יש 30, אם יש 20, אם יש 10, אם אין אף אחד. ודווקא מהמקום שנראה הכי נמוך, תגלי שהכל הולך ועולה ועולה ועולה. וזה מה שהנשמה צועקת, עבדך אישי מת. האש הזאת של העבד שלך, עבדך אישי מת, האש הזו מתה, אין כלום. מת, מת, מת. ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את השם, אבל מת. את חושבת שמת. אתם יודעים מה הסיפור השני של אלישע? אותו סיפור אבל יותר קשה. בסיפור השני, הילד באמת מת. בסיפור השני כבר אין נשמה שצועקת. כבר אפילו לא מרגישים את המרחק. זהו, הכל גמור. ובסיפור השני בא הגילוי שמהמקום הזה שנראה שהכל נגמר בו, שלא נשאר בו שום דבר, אלישע מחיה את הילד. כל הפרשה הזו מתחילתה עד סופה עוסקת בוירא אליו השם. התפקיד של אברהם והתפקיד של יצחק ושל יעקב הוא לגרום לכל העולם לעלות לבחינה של ברית מילה. אתם יודעים מה יהיה כתוב אצל יוסף הצדיק במצרים? רשי יהיה שם מאוד משונה, לא נבין אותו כל כך. פתאום מספר רשי שם, רשי בפשט, שבאים המצרים אל פרעה ואומרים לו אנחנו צריכים אוכל, אז הוא אומר להם לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו. שואל רשי, מה לכו אל יוסף? הרי הוא אמר לכם מראש ללכת אליו, מה פתאום באתם אל פרעה? מה זה, עקיפת סמכות? אומר רשי, הם הלכו אל יוסף, אז הוא אמר להם, לכו למול את עצמכם. אמרו לפרעה, השתגע בעל הבית, מה הוא רוצה מהחיים שלנו? אמר לכם לשים את התבואה, צדק? אתם לא רוצים, אל תמולו. אומר, כנראה הצעה טובה. שואלים המפורשים, מה הרעיון של יוסף? מה הוא רוצה? למה למול? מה קרה? זה מצרים, מה הם חייבים? אחת ההברקות שראיתי פעם. אתם יודעים למה יוסף היה חייב למול אותם? כי הם מקנת כספו. כי הוא המשנה למלך. אתם לא מבינים בכלל מה יוסף עשה במצרים? הוא הגיע לזה שכולם ילידי ביתו! הוא סוך השמן שיכול להאיר את מצרים. את מצרים? את סדום. והירה אליו השם. וההפטרה באה ואומרת, מה קרה? נשברת? טוב מאוד, תשברי עוד. כלים ריקים אל תמעיטי, ומהשבירה הזאת תופיע השמחה הכי גדולה בעולם. מהעוקד והנעקד והמזבח תופיע השבועה, כי ברך אברכך והרבה הרבה. זאת הפרשה שלוקחת אותנו למקום הכי אב המון גויימי והכי מופרד שיכול להיות. מה מחפשים הנערים האלה בעקדה? מה הם באו לעשות שם? הם רק הורסים את האווירה, עם כל הכבוד. רגע אינטימי של אברהם ויצחק, מי צריך אותם? הם אפילו לא עזרו לסדר את החמור, הרי אברהם עשה את זה לבד וישכם אברהם בבוקר ויחבוש. אז מה הם עשו שם? שבו לכם פה עם החמור כדי שיהיה לרשי מה להסביר שהם לא ראו את הענן? אין דבר שהיה עושה משהו אחר, בשביל מה הם באו? מה, אנחנו לא מבינים בשביל מה הם באו? כי אברהם הולך להקים בית תפילה לכל העמים. אז כל העמים שבאים לידי ייצוג על ידי ישמעאל ואליעזר ממתינים למטה ומבינים שהם לא רואים עד תלולה. יש דברים שהם לא רואים, את זה הם יראו דרך אברהם ויצחק. והתפקיד שלך אברהם ויצחק ויעקב זה לדעת ויירא אליו. למה? ככה, כי אתה המרכבה ובאתי לבקר את החולה, וחולה בגימטריה מנתת, ובאתי לבקר ולהכניס בך את שער החמישים. ועם הסוך השמן הזה אתה תבעיר את כל העולם כולו, וכשהנשמה כבר לא תצעק, גם אז אפשר יהיה להחיות את מה שנראה מת לגמרי. לפעמים כשלא שמים לב למה עושה ההפטרה, היא פשוט באה לעבור על כל הפרשה ביחד. היא באה לקחת את הפרשה ולראות אז מה הנקודה. וכל המדרשים שתראו באמצע, והשם פקד את שרה, וליצני הדור שאמרו שיצחק בא מאבי מלך, אתם חושבים שזה סתם? ליצני הדור אומרים, בסדר, יצחק זה דבר יפה מאוד, אבל עוד אפיזודה, גם הוא בא מאבי מלך. עוד אפיזודה של איזה פילוסוף יווני מעניין, של איזה רעיון פלישתי מרתק, עוד סיפור היסטורי מרתק, גם יצחק בא מאבי מלך. ואז ממילא לאברהם העניק אבנים שרה כי ילדתי בן לזקוניו. איך אומר שם רשי? שבאותו היום הביאו את כל התינוקות שבעולם כדי ששרה תניק אותם. לא תופסים? זאת הנקודה של פרשת וירא. היא נקראת וירא כדי לדעת שהייתה פעם אחת בהיסטוריה שהקודש ברוך הוא נגלה אל אדם סתם. אתם יודעים למה הוא נגלה אליו? כי הוא המרכבה שלו. והוא בא אליו כי משם הוא יכול להיראות בעולם. הוא אסוך השמן. ההפטרה והפרשה ואידך פירושה.